כולנו עמוסים לעייפה במחשבות, בהירורים, בניתוח המצב הלאומי שלנו. אין ספק שעברנו שנה מיוחדת באיסוריה, בקשייה, בחורבנה. וממילא האישיות כולה נתונה יותר ויותר לחשבון הכללי, איכן האומה נמצאת, מאין באנו ולאן אנחנו הולכים, גם לבדוק את העבר ובעיקר להתכונן לעתיד, לראות לאן פנינו מועדות ומה תפקידנו בשעות האלה. אני רוצה גם לתרום את חלקי הדל בחשבון הזה, בהירורים האלה. אולי נתחיל מרמז, שאף על פי שדברים שנגיד יהיו אולי בסתירה אליו, אבל באמת הכל יוצא ממנו וחוזר אליו. תשעין סמך וב, כידוע דורשי רשומות היו דורשים פעמים רבות את השנה. הוציאות היה פעמים רבות דורש את עניינה של השנה. ובכינוס הזה נכון לומר שתשעין סמך וב עולה בגימטריה בדיוק תשובה מאהבה. בדיוק נמרץ. תשובה מאהבה. ובדור שלנו, אחרי כל מה שאנחנו עוברים, אני חושב שהכותרת הזאת היא חשובה יותר מבשנים קודמות, מפני שהרבה פעמים נדמה לנו, חלק בתוך האישיות שלנו וחלק בתוך הציבוריות שלנו, מושך אותנו למקום שדומה הרבה יותר לתשובה מהירה מאשר לתשובה מאהבה. כשיש לנו מאבק בין החלקים הטובים והבעייתיים, שלא נאמר הרעים, המחריבים שבאומה, אז יש חלק בתוכנו שנוטה לעסוק במאבק של יראה, שהוא מאבק כוחני, הוא מאבק במישור החיצוני, ולא תמיד אפשר לעלות למדרגה הזאת של תשובה מאהבה. גם המישור האישי, אומר הרב, אי אפשר לגדוע מתוכנו את העניין של העירה. עירת שמיים זה דבר חשוב מאוד, אפילו עירת העונש. אי אפשר להוציא מתוך הגות לבבן, אומר הרב, את עירת העונש. היא חלק מהבניין היסודי שלנו. אלא שהוא נצרח כמו השמרים בחבית, שממצאים בתחתית, והם מציסים ומעוררים את המיץ להיות יין. וגם כשאדם הוא במדרגה של תשובה מאהבה, באיזה שעות, באיזה עניינים, הוא צריך לגייס גם את העניינים של עירה. בוודאי שהשעות היותר מתאימות, גם לאלה שהולכים בדרגה של תשובה מאהבה. ובאופן כללי, הדור שלנו, כך התחנכנו תמיד, וכך הכותרת של כל הכינוס שבו אנחנו נמצאים עכשיו, הרבה יותר שייך והרבה יותר מתאים לתשובה מאהבה. אבל האם מישהו מתוכנו יכול להגיד שהוא אף פעם לא נצרח לגייס את העירה? אפילו את העירה הפשוטה, עירת העונש. והשעות הפשוטות שבהן אנחנו מגייסים את עירת העונש, זה באותן שעות ש... התאוות והיצר הרע, הוא כבר שולט, הוא כבר מחזיק חזק. השפה שלו, השפה של התאווה, של התשוקה, של היצר, היא שפה של רווח בעולם הזה מול הפסד. וכשאנחנו מדברים על אידיאל עליון נשגב, שכך ראוי שיהיה, כך נכון שיהיה, זה לא פועל עליו כלום. זה כמו לנסות לדחוף קיר עם ידיים. ולכן באותם שעות שהאדם נסער מכוחות שפלים בקרבו, הוא מגייס את עירת העונש, וכולנו, ואולי אפשר לומר כמעט בכל יום, שהרי חזן אומרים שיש שלושה דברים שאין אדם ניצון מהם בכל יום, בכל פעם שמגיעים אותם שעות יותר קשות ביום, אז אדם צריך לגייס גם קצת את עירת העונש. אם אדם מעמיד את כל חייו, בוודאי בדורות שלנו, על עירת העונש, הוא יכול להיכנס למצוקה גוברת והולכת. לכן אנחנו צריכים שהדרך הכללית תהיה תשובה מאהבה. אבל בשנה הבאה לנו לטובה, וזאת השם עוד יותר מכל השנים הקודמות. שהרי אנחנו יודעים שעם כל המשבר ועם כל הנסיגה החיצונית והמעמקים בפנים, אנחנו יותר קרובים למשיח ולגאולה שלמה ולבניין בית המקדש השלישי מאי פעם בעבר. מעולם לא היינו כל כך קרובים כמו הרגע הזה. ולכן התשובה מאהבה היא גם מתגברת. אלא שהיא מתגברת בכותרת, כשאנחנו עסוקים עם היצר עצמו, אנחנו צריכים להיות חמושים גם עם עירת העונש. אדרבה, ככל שאדם יותר בביטחון הולך על אהבה ועל קשר טוב עם התורה ועם המצווה, ונפשו יוצאת לזה, אז כשהוא נזקק להשתמש בעירת העונש, הוא עושה את זה בתוקף יותר גדול. הוא עושה את זה בחריפות יותר עמוקה. מפני שמי שבונה את כל עולמו רק על עירת העונש, אם הוא יעשה את זה חריף מדי, הוא מרגיש שעלול עולמו להתמוטט. אז איך הוא יחיה בסוף? אבל כאשר אדם שרוי באמת בעולם של נחל הדנים, של דבקות, של קשר, של רצון טוב, לתורה, למצווה, לאלוקים, ועכשיו מגיע שעה שהוא מרגיש איזה קושי, הרבה יותר בשחרור ובנחת הוא יכול לגייס את הכוחות החריפים כדי לרפא את השבר. אני אזכיר סיפור כדוגמה. אבי מורי, שני ההורים שלי, פעם הם היו ענף של מכון מאיר, הם ניהלו את מכון אורה לפני 20 וכמה שנים, במשך מספר שנים. והם באמת רצו לעסוק באנשים שמתקרבים ליהדות, או אנשים יהודים שמתקרבים לתורה ומצוות. והם הקימו מכון שובה באופרה, שלא התכוון כמו הרבה מדרשות של היום ללמד צדיקות, אלא אדרבה, לקחת בנות רחוקות מאוד. אחרי שלא היו מספיק בנות מרקע חילוני, אז הצטרפו גם כמה בנות, והיום זה אולי חלק גדול מרקע דתי, אבל דתי רחוק. ואדרבה, יש מקומות שמחפשים את האחים צדיקות, הם מחפשים את ההפך. ככל שבאתי יותר רחוקה, ככה יותר מתמלאים תנאי הקבלה. לפני כמה שנים הייתה בעיה בקיץ, שהתחילה האופנה להיות יותר ויותר בעייתית, ומורים דיברו ביניהם, והיה ישיבת מורים, דיברו על הבעיה שקשה ללמד בכיתה כבר, זה לא, משהו לא סביר. טוב, זה הבנות, זה מה שרצו. אבל יש גבולות, אז קשה מאוד. ישבו על זה בישיבת מורים, ודנו בעניין. ויש שם כמה תלמידי חכמים, רבנים, קצת רבניות, וכולם ענו בערך אותו דבר, ענו ואמרו כך, שזה בעיה עדינה ורגישה, וצריך לגשת לזה בשום שכל. אף על פי כן, במצב שהגענו אליו, אי אפשר להמשיך הלאה. ואחרון הדוברים היה אבי מורי. כולם פחות או יותר חזרו על העניין הזה, והוא בחריפות ובחופש ביטוי הוא אומר, אני לא מבין מה כל השטויות האלה שאתם מדברים. מה רגיש פה? מה הדין פה? אני יעלום בהם. ככה הוא דופק על השולחן. הוא אומר, אני יעלום בהם. והוא נכנס לכיתה והתחיל לצעוק. מי שלא רוצה, שתלך לעזאזל. או שתלך לא יודע איפה. בלי שום קונצים. כל המורים שאמרו שזה נושא רגיש ודין, חשבו ש... מי יודע איזה שבר זה יגרום. והאמת היא שזה גרם בדיוק את ההפך. הערכה גדולה. כמובן שזה מותנה שהאדם הזה הוא מוכר, יש לו קרדיט, הוא אהוב. למה הוא לא רצה צדיקות? הוא יודע שהדור שלנו הוא דור מסובך, והוא רצה תשובה מאהבה גם לאנשים רחוקים, גם לבנות רחוקות. אבל זה שאני רוצה תשובה מאהבה לבנות רחוקות, זה לא אומר שאני שקרן, או שאני מטייח את הדברים. אני אומר את אשר בליבי בחריפות, באש יוקדת, לא בפוגענות, אבל באמת שלי, כל היופי שלה, סתירה. ברוך אתה, אדוני אלוהים, מלך העולם, שהכל נהיה לדברו. הוא לא מתבייש באמת שלו. וממילא הפעולה החינוכית של זה הייתה לאין ארוך גדולה, מאשר אם היו מדברים איתם בעדינות. לדבר בעדינות בעניין הזה זה למסור מסר, שזה נושא שגם בו צריך באיזושהי מידה קצת אולי להתחשב. אבל זה נושא רציני, אי אפשר לעבור עליו לסדר היום. ואם מחליטים שמדברים עליו, אז עם כל עלה, הוא אמר שכשיוצאים משיעור, כל אחת יכולה לעשות מה שהיא רוצה. אנחנו לא רודפים אחרי אף אחד. אבל אם אנחנו באנו כאן על איזה הסכם, שאנחנו עובדים ביחד, לא יכול להיות שלא יתחשבו בעניין המשותף שלנו. ונדמה לי שכשאנחנו רוצים לעשות היום את החשבון הלאומי שלנו, אנחנו צריכים לנהוג באותה דרך. אותה דרך שכוללת שני צדדים. מצד אחד, מי שהכותרת שלו, המרחב מחיה שלו, סביבת העבודה, היא לא סביבה של תשובה מאהבה, אומר לנו הרב, האיגרת שפותחת את תורת התשובה, לא יוכל לכוון שום דבר למיטתה של תורת אמת. כי הקדוש ברוך הוא משיב את ישראל באהבה. זה הדור. היינו בגלות, ולא בגלל צדקותינו, ובגלל שאנחנו טובים מאבותינו, ובגלל שהצדיקים זכו, הגענו לכאן לארץ. הגיעו לארץ אנשים ללא תנאי במעמדם של יראת שמיים. עד כמה הם היו יראים. להפך, נדמה שדווקא אלה שהיראים הגיעו אחרונים. זה תשובה מאהבה. תשובה שאינה תלויה בדבר. גאולה שאינה תלויה בתשובה. הקדוש ברוך הוא משיב אותנו בלי התנאים. ומצד שני, בתוך המהלך הגדול, יש קשיים בדרך. ואם אנחנו בקשיים האלה לא אומרים את האמת הפנימית שלנו, בכל העוז שלה, בכל האמת שלה, אנחנו את עצמנו מזייפים, וממילא גם אלה שאנחנו אומרים להם מוסר, ואנחנו צריכים היום להגיד מוסר, רואים את הנבחיות, את החולשה, ובמקום לעזור להם זה מפריע להם. כל מחנך טוב של גיל הטיפש 16 יודע את הכלל הזה היטב, שהאווירה שהוא צריך לתת כל הזמן זה אווירה של חברות ושל ראות, ודאי בדור שלנו, מיום ליום רק יותר חריף. ומצד שני, אם אין לו אש ואין לו לאט ואין לו ערכים, והוא לא אומר אותם עם כל הלב, והוא לא תובע תביעות מהנוער, אף אחד לא ילך אחריו. מי מאמין למחנך שהוא רק סחבק? זה לא מחנך, זה נער. ככל שמחנך אומר את האמת הפנימית שלו בכוח יותר גדול, ויחד עם זה, הוא עושה את הכל מתוך אהבה וחיבה כנים, אמיתיים, לא תחפוש את זה, אנחנו לא עוסקים בטקטיקה. כך הוא יכול לקלוע למטרה יותר. עכשיו אני רוצה להגיע לעניין. זה רק להבין איך אנחנו נגשים. עד כאן. ואנחנו נגשים מתוך תשובה מאהבה. אבל נדמה לי שכשאנחנו מסתכלים מה קרה לנו, אנחנו יכולים להגיד שהשנה הזאת הייתה שנה לא רק של חורבן, אלא גם שנה של מחריבים. שנה מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו. ואנחנו צריכים להיות אמיצים דיינו, להגיד את האמת שיש לנו בלב, בישרות, בנקיות, בלי כעס, אבל באש יוקדת. לא נזכה כציבור להנהגה אם לא נוכל להגיד את דברינו במלוא עוצמתו. אין מנהיג שמחביא את הדברים שלו בתוך הבטן. זה לא מנהיג. אני רוצה עכשיו לדבר למה אני בכלל מזכיר את המילה הנהגה. ככל שאני מעיין יותר במה שעבר עלינו בשנה האחרונה, זה בעצם מסכת ארוכה והיא עוד לא הסתיימה. אני נזכר בשתי פרשיות בתורה. פרשה אחת היא פרשת יוסף ואחיו, ופרשה שנייה היא פרשת דוד ושאול. בשתי הפרשות האלה יש אח אחד, יהודי אחד, בן אחד לעם ישראל שנרדף על ידי אחיו, שבתחילה רוצים להורגו. מי שזוכר את הכותרות של אדם שנחשב כאילו ישר, היה ראש השב"כ לשעבר, עמי איילון, שלכל עם יכולה להיות יותר מאלטלנה אחת. ואולי אפילו הוא שלח רמזים שהוא חולם על אלטלנה משופרת, במקום עם עשרות הרוגים, אולי עם מאות הרוגים. אח אחד שנרדף, וחושבים אפילו להרוג אותו. ובסוף, במקום זה, הוא נמכר, הוא מגורש, הוא נרדף, אבל כל זה זה רק סיפור השטח. מה הסיבה העמוקה אצל יוסף, אצל דוד ואצלנו? נדמה שהזרם העמוק מתחת לפני השטח של מה שמאחד את שלושת המהלכים ההיסטוריים האלה זה חלום הנהגה שעוד לא יבשיל. יוסף הצדיק חולם, והנה קמה אלומתי וגם ניצבה, והנה תסובנה אלומותיכם ותשתחוונה לאלומתי. הוא מספר את זה לפני הזמן. ועד שהוא מגיע, על ידי אותו סיפור לפני הזמן, להגשים את החלום של מלוך תמלוך עלינו, משול תמשול בנו. עד שהוא מגיע להגשמת החלום הזה, הוא עובר הרבה מאוד איסורים בדרך. הרבה מאוד קשיים. קשיים שבאים מהאחים הקרובים אליו. דוד המלך היה אהובו של שאול. אבל כששאול מתחיל לחוש שמי שנמשך למלוכה, שאול הרי יודע שקרא השם את מלכותו מעליו, והוא נתנו לרעו הטוב ממנו. וכשהוא מתחיל לזהות, כמו שהוא אומר ליונתן, לא תיקון אתה מלכותיך, הוא יודע שלא תיקון, הרי הוא יודע שלא תיקון. לא תיקון אתה מלכותיך כל זמן שבן ישי חי על האדמה, הוא מבין שדוד הוא כבר נמשך למלך. ואז הוא מתחיל להיות נרדף. החתן, האהוב, שעושה את מלאכתו של שאול, והוא לא מכה רק באלפים אלא ברבבות, ופתאום זה שדוד מצליח להיות המצבי של שאול, עיקר דוד ברבבותיו, זה משרה רוח רעה על שאול. מה זאת אותה רוח רעה? הרוח הרעה זה שלפי צדקותו של שאול, באמת היה ראוי שייתן את השרביט לדוד. אחרי שהוא חטא, וזה שלא הכרית את המלאק, היה צריך להודות ולהגיד, מי ראי הטוב ממני, אני רוצה לתת לו את השרביט. הקדוש ברוך הוא לא נתן לו. כי הנהגה צומחת מתסבוכות. כך היא חלק מהמציאות ולא באה כתלאי מבחוץ. והנהגת דוד צומחת מהיותו נרדף במדבר, בנור, מזיל ריר אצל אבי מלך. כך צמח לנו דוד מלך ישראל חי וקיים. גם אנחנו היום נרדפים. אנחנו צריכים להכיר את זה. לא על ידי כולם. אבל הקטליזטור שדוחף קדימה. ואני רוצה לספר סיפור כדי להמחיש את העניין. אנחנו נמצאים בעשרת ימי תשובה. זה לא פשוט לדבר בימים האלה חשבון נפש לאומי. לדבר ממילא שרה ביהודים. אבל נדמה לי שדווקא בעשרת ימי תשובה אנחנו צריכים להיות כנים, אמיתיים, ולדעת מוטלת עלינו משימה גדולה. אנחנו לא יכולים לעזוב אותה, לשמוט אותה מתחת ידינו. ואנחנו חייבים לעשות את החשבון נכון. הרב אמנון שוגרמן, ראש ישיבת הגולן, התבקש על ידי בן דוד שני שלו לפני כמה שנים להיפגש איתו. הבן דוד הוא בן קיבוץ של השומר הצעיר. אומר לו, אני עושה עבודה למשפחה, יהודי כבר היה בן 80, אולי, לא יודע, בן מבוגר. אומר לו, אני רוצה להיפגש איתך, מסגרת עבודה למשפחה. אומר לו, בבקשה. עולה לגולן ונפגש איתו. הרב שוגרמן מאוד מוצא חן בעיניו, הוא אומר לו, אולי אפשר ללמוד איתך? וקבעו ללמוד. והוא מגיע כל פעם לגולן, יושב ללמוד תורה. בפסח האחרון, באזור פסח האחרון, היהודי נפטר לבית עולמו וכותב בצוואה, אני מבקש שיספיד אותי בין הסופדים, הרב אמנון שוגרמן, ראש ישיבת הגולן. נסע רעש גדול בקיבוץ, מי שמע דבר כזה שרב יבוא להספיד בתוך הקיבוץ, מי יודע איזה שטויות הוא יגיד, איזה הבלים. נמנו וגרמו שבכל זאת, כיוון שכבוד המת מוטל על כף המאזניים, יזמינו את הרב, יעברו את זה איכשהו וזהו. הזמינו את הרב שוגרמן, הוא מגיע לבית הקברות, יש שם במה רמת הוד לפני בית הקברות, ומישהו לקח אותו, מכוון אותו לעלות למעלה. הוא עולה מאחור, בשורה הראשונה כבר יושבים אנשים, והוא יושב בשורה השנייה מאחוריהם. הוא רואה ושומע אותם, והם לא יודעים בכלל שיש מישהו מאחוריהם. לפניו ישב אבי דיכטר, גם הוא ראש השב"כ לשעבר, על ידו עומרי פדן מראשי השמאל, ועוד שורה שלמה של אנשים שמנהלים את המדינה מאחורי הקלעים ולפני. וכנראה היהודי הזה היה מוברג היטב שם, בברנג'ה. הם מדברים ביניהם על השאלה, למה באה ההתנתקות? מי צריך את זה? והתחילו לעלות השערות. אולי זה בגלל ביטחון, וכולם אומרים שביטחון לא יצא מזה. הם! ראשי השמאל. אומרים אולי בגלל כלכלה, אולי דמוגרפיה, מעלים רעיונות ומורידים, זאת לא הסיבה האמיתית. מה הסיבה האמיתית? ובכן, תקשיבו טוב. לא כל העולם החילוני חושב כך, אבל הקפיטליזטור שדוחף את התהליכים פה, זה מה שעובר לו בראש. ואני מצטט מילה במילה. לרסק את הציונות הדתית. אני מצטט אותם. אחרי 5 דקות הם פתאום מגלים מי נמצא מאחוריהם, מתחילים להתפתל, להסביר, ואנחנו מדברים על הרשע. לרסק את הציונות הדתית. להחזיר אותה לממדים הטבעיים שלה כמו לפני 30 שנה. למה? אנחנו לא נחמדים? אנחנו לא חבר'ה על הכיפק? מה הבעיה? גוש קטיף לא גן עדן? אנשים שם לא היו מצוינים בבן אדם לחברו? חוץ מבן אדם למקום? רוצים דווקא חסה עם התולעים? מה קרה? נדמה לי שהסיפור העמוק של מה שעובר עלינו היום זה שהם מרגישים את החלום שלנו אולי יותר טוב מאיתנו. אנחנו כמו יוסף הצדיק חולמים במעמקים, והנה אנחנו מעלמים עלומים בתוך השדה. השדה אשר ברכו השם, כרם בית ישראל שהולך ומתחדש פה. והנה קמה אלומתי וגם ניצבה. והנה תסובן אלומותיכם ותשתחוון על אלומתי. זה החלום שלנו. והם שואלים את עצמם, המלוך תמלוך עלינו? נכון, אתה אידיאליסט. אני בן אופרה זוכר את עמוס עוז. מהרשעים הכי גדולים בהתנתקות האחרונה. מגיע לאופרה ואומר במועדון, אתם גנבתם לנו את הדובונים. את הסמל הזה של חלוץ, של לוחם, של איש סיירת, של איש התיישבות, גנבתם לנו את הדובונים. לא לקחנו אידיאלים אחרים. נכון, אספנו הרבה יותר עליונים משלהם. אבל ממה שהיה להם הם התרוקנו. ואנחנו ממשיכים את אותה דרך שלהם. והם מתחילים לשאול את עצמם, המלוך תמלוך עלינו? אם משול תמשול בנו? אנחנו בזמן של חשבון נפש, אין הנחות. אנחנו צריכים להגיד את האמת. האמת היא שיש לנו חלום. והנה קמה לעומתי וגם ניצבה. והאמת היא שאנחנו צריכים לצפות לשאלה הרטורית. המלוך תמלוך עלינו. והתשלומים של השאלה הזאת זה חורבן גוש קטיף. והלוואי שאנחנו בסוף. אף אחד לא הבטיח לנו. גם יוסף הצדיק אחרי שנמכר לבית פוטיפר זה עוד לא היה הסוף. הוא גם מגיע בסוף לבית הכלא במצרים. אבל החלום לא הפסיק לפעול במעמקים. הוא סוד הסיפור. כשהרב צבידה היה מגיע לפרשת וישב, אם אני יכול בדמיוני לראות את מה שעבר על נפשו, עד כמה שמותר לנו להגיד דברים כאלה, הוא שהיה אריה בכל ימות השנה, התגבר עוד כפלי כפליים ובעוצמה שאין לה דוגמה, הוא הלך לדון בשאלה נוראית, שלא היו רבים ששאלו אותה. היו כאלה שכשהם למדו את פרשת יוסף הצדיק, היה להם נראה להם טבעי, שאלה שהם השבטים בגובה העיניים שלנו, מוכרים את אחיהם. אני לא הייתי רשע עד כדי כך גדול. עשיתי כמה חטאים בשתף שנסמכי, אבל למכור את האח שלי. השבטים כנראה היו ממין אחר. להם אין קושיות. יש גם כאלה שמאמינים שהשבטים הקדושים היו שבטי עיקר. כולנו יודעים שבשם השם יש ארבע אותיות, וכולנו אומרים תמיד לאחד שם יודקי ובבקי, ואנחנו יודעים שיודקי זה החלק העליון, והנשגב, הנסתר. שבטי עיקר. אז בהרבה בתי מדרשות למדו שהשבטים הם קדושים, וממילא כל השאלה של מה פתאום הם מכרו, אף פעם לא עלתה, כי אף אחד לא עלה על דעתו שמותר לשאול, אז... אם הם שבטים קדושים, איך מוכרים את האח שלהם? אבל הרב ציודה, שכל העולמות כולם היו מחוברים לנשמתו, כשהוא היה מגיע לפרשת וישב, היה נזק במלוא עוצמתו לשאול את השאלה, איך יכול להיות? ואני באמת רוצה ללמוד אולי מהאחים לא פחות מאשר מיוסף הצדיק. הרב צבידה אומר, משפט מאוד עמוק. הוא היה מקדים ואומר כך. האבות היו האבות של כל ישראל. כתוב בספרים שכשיהיה תחיית המתים, כל יהודי יפגוש את אברהם אבינו, הוא יקרא לו אבא. את יצחק אבינו יקרא לו אבא. הרי אנחנו כל הזמן אומרים שהם אבות שלה. הם האבות של כל כלל ישראל, כל דורות ישראל. אבל השבטים, הרב צבי יהודה אומר שזה אבות בית. הם לא אבות של כולם, הם אבות של איברים בתוך האומה. זה אב של אפרים, וזה אב של יהודה, וזה אב של בנימין, וזה אב של נפתלי. הם אבות של איברים. בדור הזה, שמהכלל השלם של האומה, מתחילים להיבנות איברים, מוכרחת לקרות דרמה מאוד חריפה. של הבחנה חדה בין האיברים ותפקודים שלהם. דור אחד קודם היה אב אחד לכולנו, יעקב, כמו שהם אומרים, כולנו בני אב אחד אנחנו. אבל בדור הזה לא. בדור הזה יש אבות שונים, וממילא יש גם תפקידים שונים. וכמו שבהתרקמות הגוף, כשהיד נבדלת מהרגל, היא עושה תפקידים אחרים לגמרי, והלב נראה הרבה מאוד אחרת, והכבד לעולם לא יעבוד כמו הרשתות של העין, ההבחנה צריכה להיות חריפה. הרב צבי יהודה תמיד היה חוזר ואומר, מאיפה הגיע כל המתח הזה? הוא היה אומר בשלוש מילים, בארבע מילים, דופק בעוצמה על השולחן ואומר, אני זה לא אתה. זו התשובה. אני זה לא אתה. אם אני עכשיו התפקיד שלי להיות לב, וזה היה התפקיד של יהודה, שהוא בסופו של דבר זה שמחר את יוסף. הוא מלך ישראל. והוא שואל בצדק, המלוך תמלוך עלינו? בצדק היסטורי רחוק, לא בצדק של אותו דור. והלב אומר ליד, אני לב ואת בשום פנים ואופן לא לב, אין עוד לב. אני זה לא אתה. ונדמה לי שאם אני שומע נכון מה התרחש בשנה האחרונה מעבר לחורבן בשטח, כסיבה עמוקה של החורבן בשטח, העולם שבנה את החומר של מדינת ישראל במסירות גדולה, אני לא יודע מי ומי היושבים כאן מספיק בחדר הזה, אבל נדמה לי שאם נגיד שלאריק שרון היה מסירות נפש לבניית העם הזה יותר מכולנו ביחד, אני לא אגזים. אף על פי שאני לא מכיר את העבר הצבאי של היושבים לפניי, בכל זאת נדמה לי שאני לא אגזים. אין ספק שהוא עשה בשביל העם הזה במסירות, בתושייה, באותה בולדוזריות שהיום הוא רומס הרבה מאוד. והיום מתחדדים התפקידים. אני זה לא אתה. בשום פנים ואופן, אני זה לא אתה. יש התקוממות פנימית כשהם רואים את התפקיד שלנו. והם אומרים, הדובונים שלכם זה מצבע אחר. לא, לדובונים האלה חלמנו. ולדובונים עם הצבע הזה אנחנו לא ניתן למלוך במדינת ישראל. היה להם את התפקיד שלהם? הם עשו אותו במסירות שאין כדוגמתה. אבל הגיעה השעה של חלום חדש. שהקדוש ברוך הוא מביא לציון. אור חדש אם נרצה. ובחלום החדש הזה יש תפקיד חדש. התפקיד של הציונות הדתית הולך ונולד, לכן רוצים לרסק אותה. ואם אנחנו לא נכיר בגודל השעה, בגודל התפקיד, ובגודל האומץ שנדרש מאיתנו להגיד את האמת, בלי לפחד, בלי למצמץ, אנחנו חולמים חלומות מלכות. אנחנו כבר לא הקרון האחרון ברכבת של הציונות, שעושה כל מה שאחרים עושים ושם עליו איזה כיפה. יש בית ספר ממלכתי, אז ממלכתי דתי, תיכון, אז ישיבה תיכונית. פלוגה, אז פלוגה דתית. אנחנו גמרנו את המשחק הזה. בתוכנו, בפנימיותנו. והם מרגישים את זה יותר טוב מאיתנו. ובכן, אם התשובה מאהבה, ואהבה עמוקה שאנחנו צריכים לחוש לכל חלק באומה, ולכל אלה שמסרו נפשם יותר מאיתנו, אנחנו לא הקמנו את המאה ואחת, אנחנו מודים, וגם לא את הקור בדימונה. לכן אנחנו היום לא ראש הממשלה ולא משנה לראש הממשלה. ואולי הקור בדימונה אפילו יותר חשוב מהמאה ואחת, בעיניי לפחות. ובכל זאת, הגיעה השעה שהקדוש ברוך הוא מחליף את ההנהגה. אנחנו לא יודעים כמה זמן זה ייקח. כשדוד המלך נמשך, הוא לא ידע מה הולך לעבור עליו. וגם כשהוא קורע את הבגד של שאול במערה, הוא לא יודע מתי יסתיים העניין. אבל אני רוצה ללמוד מדוד המלך. כשהוא עומד שם במערה, וקורע את הבגד של שאול, אפשר להגיד, נמאס לו כבר. להיות נרדף. הוא קורא את הבגד של שאול, והוא מתחרט. ליבו מכה אותו. ליבו מכה אותו על זה שהוא פגע במשיח השם. גם אנחנו עומדים היום בפני אנשים שכרגע הם מנהלים את עם ישראל. הם גם מבטאים את עם ישראל. לא את עם ישראל האמיתי הפנימי. את עם ישראל בקשייו. בריקנותו. מצידו החיצוני. ונדמה לי שהיום אנחנו צריכים את העדינות הזאת של המרחב השלם של תשובה מאהבה מצד אחד, אבל גם של אותה יכולת לגייס את האמירות האמיתיות, הנכונות, הנוקבות, את האמת הפנימית שלנו על מה שקרה פה. רק כך נוכל לשוב בתשובה אמיתית, לאומית. נדד לי. ובכן, אחרי שדוד קורע את בגדו של שאול, הוא מתחרט על זה, דוד בא בחשבון, ונדמה לי שאת החשבון הזה אנחנו צריכים להפנים היום הרבה מאוד לתוכנו. אנחנו נמצאים במצב הזה, שבו הנהגה חדשה הולכת לקום. לידה של הקומה הרוחנית של האומה. ואנחנו נבחרנו על ידי הקדוש ברוך הוא לא בזכויותינו. אני גדלתי בבית טוב שגידל אותי את הקומה הרוחנית הזאת. וכל אחד נדחף מאיפה שהוא נדחף בשביל זה. הם לא זכו. לא בזכותינו. זה לא משהו אישי שלי או של מישהו. אבל אנחנו חלמנו חלום של הנהגה. תוך כדי שמישהו אחר מולך, שמישהו אחר מנהיג. ואני חושב שכאן, במפגש הזה בין דוד לשאול, יש את האמירה הפנימית שלנו לדור הזה. למערסים והמחריבים שיצאו מאיתנו. ויאמר דוד לשאול, למה תשמע את דברי אדם לאמור, הנה דוד מבקש רעתך? האם אנחנו מבקשים את רעתם של בוני הארץ החומרים? האם אנחנו פעם רצינו, כמו העולם החרדי אולי, שהם לא יהיו פה, אני יודע, לא יודע מה יעשו איתם. לא, אנחנו כיבדנו אותם, השתתפנו איתם. עלינו על הרכבת שלהם. למה תשמע את דברי אדם למור, הנה דוד מבקש רעתך? הנה היום הזה ראו עיניך שתאשר נתנך אדוני היום בידי במערה, ואמר לו, גחב אתה חוסר לך. ואומר לו, אשלח ידי באדוני כמשיח אדוני הוא. ועכשיו הוא אומר כך, ואבי, ראה גם ראה, את כנף מילך בידי, כי בחורתי את כנף מילך ולא הרגתיך, דאו ראה. מה שאנחנו יכולים לומר היום, דאו ראה, כי אין בידי רעה ופשע. אנחנו בימים של חשבון נפש. אנחנו אומרים על חטא שחטאנו, במובן הפרטי. מישהו כאן יהין להגיד על חטא שחטאנו שהקמנו את גוש קטיף? או שנאבקנו על המאבק הצילים, אין כדוגמתו? ראה, כי אין בידי רעה ופשע, ולא חטאתי לך. ואתה צודה את נפשי לקחת. אני ממשיך. ישפוט אדוני ביני וביניך, ונקמני אדוני ממכה, וידי לא תהיה בך. זה לא חשבון שלנו. אנחנו מציבים מתסבוכת. אנחנו צריכים להמשיך לחלום את החלום האמיתי, לאן צריך להגיע עם ישראל. לאיזה רמה רוחנית, לאיזה רמה תורנית, לאיזה קדושה, לאיזה דבקות אלוקית, לחלום על מקדש. אבל לפרק את המלכות הקיימת, את ההנהגה הקיימת, וידי לא תהיה בך. לא שאנחנו לא יודעים לאן היא הולכת. כאשר יאמר משל הקדמוני, אומרים חזן מה זה משל הקדמוני, זו התורה, קדמונו של עולם. מרשעים יצא רשע וידי לא תהיה בך. לצערנו, ההתפוררות אוכלת לבד. אנחנו לא צריכים לפעול נגד. ואנחנו יכולים להוסיף ולומר, לא בזכותנו, לא בגדלותנו האישית. אחרי מי יצא המלך ישראל? אחרי מי אתה רודף? אחרי כלב מת, אחרי פרעוש אחד. איך אפשר להגיד גם, אין בידי רעה, גם כלב מת, גם ישפוט השם וגם ידי לא תהיה בך. האמת היא הפוכה. איך אפשר לא להגיד את כל אלה? נדמה לי שכולנו מרגישים איך כל אלה ביחד מתרוצצים. רק דוד עשה לנו סדר. אנחנו לא הולכים לפרק. אנחנו ממשיכים לחלום. יש לנו תפקיד. אנחנו לא זונחים אותו. אנחנו ממשיכים לראות אותו כאופק. ואנחנו מאמינים שנגיע. כמה מדבריות תעבור אנחנו לא יודעים. כמה גירושים, כמה קשיים, כמה איסורים. אבל את החלום, הוא זה שהביא את כל הגלגולים האלה, אותו נחזיק. לא מפני שאנחנו רואים. אין בזה חטא ופשע מצד אחד. אבל אנחנו פרעוש אחד, כלב מת. ואתה, יאמר משל הקדמוני, אתה מתפורר והולך. ידינו לא תהיה בך. אנחנו באהבה נמשיך לחלום את החלום. ולהתפלל שהחלום הזה יתגשם עם כמה שמעט קשיים, כמה שיותר נעימות, כמה שיותר תשובה מאהבה תוכל לחדור גם לימים הקשים האלה, שהתפקידים, התפקיד שלנו, מתחדד והולך מתוכם. שנה טובה ומתוקה וגמר חתימה טובה.